שלום לכל המאזינים, אני אדי סוברי, ואני שמח שאתם איתי כאן שוב פעם בפודקאסט מה הקייס. היום אני מארח עורכת דין שכבר למעלה מ-20 שנה עוסקת ברשלנות רפואית על נושא שחייב לעניין את כולנו, ייעוץ גנטי. שלום לך עורכת הדין עדי וייס.
שלום.
תשמעי עדי, אני אבא לשני ילדים, משי ושילו. אנחנו לא עשינו ייעוץ גנטי. לא הלכנו לייעוץ גנטי. עד כמה אנחנו רשלנים?
אני לא חושבת שאתם רשלנים. אני חושבת שהתמזל מזלכם. אני לא יודעת אם הרופאים דיברו איתכם, ואתם החלטתם שלא לפנות לייעוץ גנטי, או שאף אחד לא דיבר איתכם ולא ידעתם. אני לא יודעת מה היה.
אני יכול להניח שאשתי עניינה אותי בנושא הזה, ושאמרו לה כנראה תוך כדי להיריון, ואני אמרתי לה שזה לא בשבילי.
יכול להיות, ואתה יודע, זו החלטה שלך. הרופא לא מחליט אף פעם עבור הפציינט. התפקיד של הרופא הוא למסור למטופל, למטופלת, את כל המידע, כדי שהיא, או במקרה הזה היא ובן זוגה, יכלו לקבל את המידע ולקבל את ההחלטה שמתאימה להם. כל זוג יכול לבחור לעשות מה שהוא רוצה.
בואי נניח שאני הייתי משתף פעולה. והייתי אומר לאשתי, אוקיי, בואי נלך לייעוץ גנטי. מה היה קורה אז?
קודם כל, זה תלוי באיזה שלב הייתם הולכים, בסדר? נתחיל ככה, מה שנקרא מההתחלה. יש זוגות שאני אקרא להם הזוגות המאורגנים, שמיד אחרי שהם מחליטים שהם רוצים להביא ילדים, לא משנה, הם מתחתנים לפני זה או לא מתחתנים, ברגע שהם מקבלים החלטה שהם רוצים להביא ילדים, הולכים לאיזשהו ייעוץ ראשוני. זה לא ממש ייעוץ גנטי, נקרא לזה ככה לצורך השיחה שלנו עכשיו, הייעוץ הראשוני. ואז הם ניגשים לקופת החולים שלהם, נפגשים איזושהי אחות, איזושהי אחות שעושה, שמייעצת בעניין הזה, לא רופא גנטיקאי, לא עושים פה עדיין עץ משפחה וכולי, אלא משהו ראשוני מאוד. ואז בדרך כלל ישאלו אותם על ארץ המוצא של כל אחד מהם, ויתאימו להם לפי טבלה כזאת, איזה בדיקות מומלץ להם לעשות. עכשיו, בהנחה שכל הבדיקות האלה יוצאות תקינות, אז ממשיכים הלאה בתוכניות שלהם.
עכשיו, אני מבין שאלה בדיקות דם, איך אני טועה.
נכון, בדיקות דם. עכשיו, בגלל שאנחנו מדינה שיש לנו פה מהרבה מאוד עמים, אז יש מה שנקרא, עושים איזושהי התאמה. ויש בדיקות שרק אחד מבני הזוג צריך לעשות, יש בדיקות שהשני צריך לעשות, או לא אם זה זוג שהוא מעורב, עם שניים אשכנזים, עם שניים ספרדים, מעורבים, יש לזה איזושהי טבלה כזאת, אבל זה מה שנקרא הייעוץ אני חושבת שמרבית הזוגות עושים אותו, עושים את הבדיקות, ואם הן יוצאות תקינות, אז מה שנקרא ממשיכים בדרך שלהם, ונכנסים להיריון.
וזה זוג מאורגן, וזוג אחראי, שלא כמוני, אולי זה זוג שיש לו יותר מדי פחדים, ולא בדיוק זוג מאורגן. זוג כזה שכל דבר רוצה לדעת, וכל דבר רוצה לוודא שקורה, ואילו אני, ואולי עוד כמה שדומים לי, לא מוכנים לתת למדע להחליט אם ילד יתפתח או לא יתפתח, כי מוכרים לי כל מיני מקרים של אנשים שאני מכיר, שבייעוץ הגנטי אמרו להם שיש חשש שמשהו שם השתבש, או שלא, והם הלכו לאנשים שמאמינים להם וסומכים עליהם, אולי לרב ההוא ולרב ההוא, שזה אולי לא אחראי בכלל, ונולד ילד לתפארת מדינת ישראל.
טוב, אז בוא נחלק את זה קצת כדי שתוכל, כי אמרת פה המון דברים, שהם כולם נורא נורא מעניינים. קודם כל, אני יוצאת מתפיסת הנחה שידע זה כוח. ואני חושבת שכאשר, לא רק אני חושבת, בעצם זה גם העמדה של הפסיקה. החובה של הרופא היא למסור למטופל את כל המידע כדי שהוא יוכל לקבל את ההחלטה שלו. אם יש מטופל שבא ואומר, אותי לא מעניין לדעת. וזה לא חייב להיות דווקא בבדיקות הריון. יכול להיות שזה מישהו שלא רוצה לעשות בדיקת דם סמוי בצואה כשמגיע הגיל, ולא רוצה לעשות בדיקת קולונוסקופיה, ואישה שלא רוצה ללכת לכירורג שד, ואישה שלא רוצה לעשות בדיקות פאפ. למה? כי היא לא רוצה לדעת, והיא בתחושה שהכל יהיה בסדר. אבל הייעוץ הגנטי המאוד ראשוני הזה בא לראות ובעצם למפות. בסדר, אז אם יש את הזוג, כמו שדיברנו עליו, שהכל בסדר וממשיכים מעלה בתוכנית שלהם, אחר כך נפגוש אותם בהמשך, בסדר, כשהם ייכנסו להיריון. אבל בוא נניח זוג, כמו שאתה אומר, שנניח במשפחה יש משהו, יש איזושהי מחלה גנטית של הבן דוד, של ולא בדיוק יודעים, והם כן הולכים ועושים את הבדיקה הזאת, ונניח שיוצא משהו לא בסדר. יוצא משהו לא בסדר אצל אחד מבני הזוג, ואז בודקים גם את השני ורואים, נניח ששניהם נשאים של איזושהי בעיה גנטית, מה זה אומר? מה לדעתך? הם לא יכולים להביא ילדים?
זאת אומרת שיש סיכוי שיוולד להם ילד עם איזשהו פגם, יש סיכוי, אני לא יודע באיזה רמה של סיכון, אבל לא נראה לי שהם קבלו על עצמם החלטה לא להיכנס להיריון.
לגמרי, וזה גם לא החלטה שהם צריכים לקבל. אז בזכות המדע, ואני חושבת שאפשר לדבר על בזכות המדע, כי יש לנו המון המון דברים נפלאים שאנחנו יכולים לעשות היום, יש פרוצדורה שנקראת PGD. עכשיו צריך להבין, אם שני ההורים נניח נשאים של איזושהי מחלה, נניח שהם נשאים של CF, סיסטיק פיברוזיק, זו מחלה מאוד מאוד קשה, או של X שביר, מחלה מאוד מאוד קשה, ואם שניהם נשאים, יש להם סיכון של 1 ל-4, 25% להוליד ילד שהוא חולה במחלה. זה סיכון מאוד גדול. אז אנחנו לא באים להורים האלה והורים, תקשיבו, אתם לא יכולים להרות, או אתם צריכים לקחת תרומת ביצית או תרומת זרע, ממש לא. מה שיכולים לבוא ולהגיד להם, לעשות PGD. PGD זה אבחון טרום השרשה, כלומר, בני הזוג צריכים לעבור הליך של הפריה חוץ גופית, ואז בודקים את העוברים לפני שהם מחזירים אותם, ואם העובר הוא נשא, או חולה במחלה, יגידו להם, אנחנו לא מחזירים את העובר הזה, נחזיר עובר אחר. וככה הם יכולים להיות בטוחים שעובר שמחזירים להם, הוא עובר שהוא לא חולה במחלה הגנטית.
זה מעניין מה שאת אומרת. שבסופו של דבר משרישים את העובר התקין, אז ההיריון אמור להיות תקין, נכון?
נכון.
שאלה שלי אחרת. האם השרשה של עובר לא תקין, בהכרח תביא לעולם ילד לא תקין?
אתה שואל שאלה מצוינת. בסדר? ואני קצת גולשת לעניין של רפואה, אז אני מאוד נזהרת במה שאני אומרת, כי אני אמנם עוסקת בזה הרבה מאוד שנים, אבל אני לא רופאה. אבל נניח אם יש עובר שהוא לא תקין, ומחליטים להחזיר אותו, אני לא מכיר הרבה סיטואציות שזה יקרה, כי זוג שעושה PGD, הוא לא רוצה להחזיר עובר שהוא לא תקין. אני חושבת שאתה יותר מתכוון למצב, תגיד לי אם לכך התכוונת, שנניח זוג שעשה את הבדיקות הרגילות האלה, ויצא תקין, כלומר לא יצא איזושהי בעיה של אף אחד מהם, ואז הם נכנסים להיריון, ונניח שבסקירת המערכות הראשונה רואים משהו, הרופא אמר, תקשיבו, אני רואה משהו לא בסדר, משהו במבנה הלב, או אני רואה שהעובר לא גדל כמו שאני מצפה, אני מציע לכם לעשות בדיקת מי שפיר. ואז ההורים מתלבטים, כן לעשות בדיקה או לא לעשות בדיקה, ונניח שהם מחלטים לעשות בדיקת מי שפיר, פה צריך להבין שהיום שוב, המדע מאפשר בדיקות מאוד מאוד יסודיות. אם פעם היה אפשר לעשות רק בדיקת מי שפיר, שבדיקת מי שפיר יכולה לזאת חסרים או תוספים מאוד גדולים, היום יש לנו גם בדיקת מי שפיר, ויש לנו גם בדיקה של צ'יפ גנטי, ויש לנו גם בדיקת אקסום. ואיך אחד המומחים פעם אמר לי, אומר לי, אם אני צריך להסביר לך מה ההבדל בין הבדיקות האלה, אז בדיקת מי שפיר, זה נניח יש בניין ויש בו דירות. אז בדיקת מי שפיר, אני יכול לראות מבחוץ, מחוץ לבניין, אני יכול לראות כמה חלונות יש בכל בניין, ולדעת כמה דירות יש. בבדיקת הצ'יפ הגנטי, אני יכול לדעת בדיוק כמה תמונות יש בתוך כל בית, ואיפה הן נמצאות, וכמה מסמרים מחזיקים כל תמונה. זאת אומרת, היום אפשר לרדת לרזולוציה מאוד 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 גבוהה של מיפוי של בעיות גנטיות. ובוא נניח שהזוג הזה מחליט שהם עושים את הבדיקת מי שפיר, והם גם לוקחים, עושים את בדיקת הצ'יפ הגנטי, והתוצאה יוצאת בלתי תקינה. אז ההורים האלה צריכים לקבל החלטה מה הם הולכים לעשות. אז יש זוגות שיגידו, בשלב הזה אנחנו לא מוכנים לעשות הפסקת הריון, אגב זה גם תלוי מתי מבוצעת הבדיקה. בדיקת מי שפיר זה בדיקה שבדרך כלל מבצעים אותה בשלבים קצת יותר מאוחרים של ההריון. נניח זה יכול להיות שבוע 18, 19, יכול להיות 20, יכול להיות גם שבוע 30, לפעמים עושים את הבדיקה הזאת גם בשבוע 36, נניח בסקירת מערכות שלישית, עד הסקירה הכל נראה תקין, פתאום בסקירה השלישית רואים משהו לא תקין, עושים בדיקה ורואים שילד עם בעיה גנטית מאוד קשה. ואז ההורים הולכים ועושים ייעוץ גנטי נרחב, זאת אומרת, לא את אותו סקר ראשוני שהם עשו בתחילת ההיריון, אלא ממש הולכים ועושים ייעוץ גנטי, ועושים מיפוי, ועושים להם עץ משפחה, ובודקים גם את ההורים, ונניח שבבדיקה הזאת מזהים, שההורים נשאים של איזשהו פגם גנטי, ומסתבר שהעובר חולה במחלה. עכשיו תבין שיכול להיות, האמא יכולה להיות נשאית, ולי לא חולה, היא רק נשאית, וגם האבא הוא רק נשא, אבל הצירוף של שניהם גרם לזה שהעובר שלהם חולה.
אפשר לראות את זה. שהוא כבר חולה, בבטן.
כן, וזו תשובה של 100%, או קרובה ל-100%, בסבירות מאוד 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 גבוהה, הורים יודעים שהולך להיוולד להם ילד שסובל ממחלה גנטית, ואני מדברת איתך כרגע רק על המחלות הגנטיות הקשות. זו החלטה מאוד לא פשוטה שהורים צריכים לקבל. אף אחד מאיתנו לא רוצה להיות בשלב הזה, אז יש זוגות שהחליטו, אנחנו רוצים לעשות הפסקת הריון, יש זוגות שלא, אבל שוב, זו החלטה שלהם. למעשה, התיקים שאני נתקלת בהם, בעיסוק המקצועי שלי, קודם כל, אנחנו תמיד הולכים אחורה בזמן לראות, האם ניתן היה בשלבים ראשונים של ההיריון, להגיע לאותה מסקנה שהעובר הוא חולה, כדי לא להביא את ההורים למצב הבלתי אפשרי הזה, בשבוע 30 או 33 להיריון, שצריך לעשות הפסקת הריון. אז למשל, בדיקות גנטיות. יש בדיקת גנטית של, נקראת סיסי שיליה, שיכולה להיות היא מקבילה לגמרי לבדיקה של הצ'יפ הגנטי, ויכולה לתת את אותן תוצאות, ועושים אותה בשבועות מוקדמים. שבוע 10, שבוע 11, ואז אם רואים שהעובר חולה, הרבה יותר קל לקבל את ההחלטה הזאת. זאת אומרת, סליחה, אני לא יכולה להשתמש במילה הרבה יותר קל, כי זו החלטה איומה לקבל אותה, אבל...
אפשר להבין ש...
אפשר, כן.
שבשלבים מאוחרים יותר, זה הרבה יותר מורכב.
כן, כן.
תראי, אלייך, כעורכת דין שעוסקת ברשלנות רפואית כל כך הרבה זמן, בוודאי מגיעים המקרים הטרגיים שבסופו של דבר נולד ילד עם פגם גנטי.
כן.
ואז כשאתם מתחילים לפשפש, אתם מוצאים שאפשר היה לשלוח את הזוג לבדיקה גנטית ולא שלחו, או שלחו וההבחנה הייתה שגויה, באיזה מקרים את יותר נתקלת?
קודם כל, אני נתקלת בהכל, כי באמת במהלך השנים הגיעו להרבה מאוד אנשים, ואני תמיד רואה אותם אחרי שנולד הילד עם הבעיה, ואני יכולה לספר לך למשל על מקרה שאני מטפלת בו כרגע, שיש בו בעצם הכל מכל מה שתיארנו. הסוף הוא שנולדו לזוג הצעיר והמקסים הזה זוג תאומים, שסובלים מאוטיזם קשה. אוטיזם זה ספקטרום מאוד מאוד רחב, אצלם האוטיזם הוא מאוד קשה, 100% נכות. והאוטיזם הזה גנטי. לא כל המקרים של האוטיזם הוא גנטי, רק 25% מהאוטיזם יש להם בסיס גנטי. ומה שמרגיז מאוד, ואני מרשה לעצמי להשתמש במילה מרגיז, מה שמרגיז מאוד במקרה הזה, שהאישה הזאת עשתה בדיקת מי שפיר, והיא עשתה בדיקת צ'יפ גנטי, ובדיקת הצ'יפ הגנטי ראו שיש חוסרים. זאת אומרת, בדיקת הצ'יפ הגנטי יצאה בלתי תקינה. ופה אני חוזרת איתך רגע אחד להתחלה כדי להבין את הסיפור הזה. כשהתחלנו את השיחה שלנו, דיברנו על הזוגות המאורגנים, אז הם הזוג הכי מאורגן שאני מכירה. כי הם הלכו לפני, עוד שנה לפני שהם תכננו הריון, הם ניגשו לקופת חולים, וביקשו לעשות את אותו סקר ראשוני.
הם ידעו בעצם שהם סובלים מאיזושהי מחלה, פגם גנטי?
הם לא ידעו שהם סובלים מפגם גנטי, אבל האישה, יש לה לקות למידה. יש לה לקות למידה שהסתדרה איתה וסיימה תואר ראשון וסיימה תואר שני, ויש לה גם בן דוד בחול, שהוא על הספקטרום של האוטיזם, והיא ידעה את זה, אבל עם אותה אחות בקופת חולים שנה לפני שהיא בכלל נכנסה להיריון והגיעה בשביל שישלחו אותה לאותה בדיקת סקר כללית, אם אותה אחות הייתה שואלת אותה אם יש לך מישהו במשפחה שסובל מלקות למידה, אז היא מיד הייתה אומרת, פשוט אף אחד לא שאל אותה, והיא בחורה צעירה בת 20 ומשהו, לא ידעה שזה חשוב, היא לא אמרה. וגם אותה לא שאלו אם יש לה איזושהי בעיה של לקות למידה, אז היא לא אמרה.
מה, לקות למידה היא עדות למשהו שיכול להצביע על פגם גנטי?
יכול להיות, ואצלה מסתבר שכן, כלומר, היא לא ידעה שהיא נשאית של איזושהי בעיה גנטית, איזשהו פגם גנטי.
סליחה שאני קוטע אותך, כמה מאיתנו באוכלוסייה סובלים מפגם גנטי?
אתה אומר פגם גנטי, ופגם גנטי זה מילה מאוד מאוד רחבה. אני לא יודעת לומר לך באחוזים, אבל מה שאני כן יכולה לומר לך, שאחת מהבעיות למשל, אנחנו כל הזמן מדברים על שבחי המדע ושבחי הרפואה. אחת מהבעיות של הצ'יפ הגנטי או בדיקת האקזום, זה שהם יכולות לתת לנו יותר מדי מידע ממה שאנחנו יודעים היום לאבד אותו. כלומר, כל אחד מאיתנו עם איתן גנטי שונה, לאחד יש עיניים חומות ולאחד יש עיניים כחולות, ואחד הוא גבוה ואחד הוא נמוך, אז יש הרבה מאוד שינויים גנטיים, והרבה דברים שאנחנו לא יודעים, כלומר, יכולה להתקבל תוצאה של איזשהו חסר, או משהו שונה בבדיקה, כלומר, הבדיקה לא תקינה ב-100%, אבל הרופא שעושה את הייעוץ הגנטי, והוא לא מתרשל בתפקיד שלו, יבוא לבני הזוג ויגיד להם, תקשיבו, יש פה משהו בבדיקה, אבל אני לא יודע לפענח אותו, כי אנחנו עוד לא יודעים הכל. אז את הדברים הגדולים ואת התסמונות הידועות אנחנו יודעים, והמדע כל הזמן מתקדם, וכל הזמן אנחנו מכירים עוד ועוד ועוד תסמונות. אבל יכולות להיות תוצאות שאנחנו לא נדע לפענח אותן. אני יכולה להגיד לך שכשאני הייתי בהיריון עם הבן הקטן שלי, היום הוא בן 6, ועשיתי בדיקת צ'יפ, זה מה שהרופא הסביר לי לפני. הוא ידע במה אני עוסקת, והוא אמר לי, תדעי לך, שיכול להיות שאנחנו נקבל תוצאה של הצ'יפ, ואני לא יודע מה לייעץ לך.
כן. אבל לקחתי את זה. הוא לקח מקדם ביטחון, כשהוא בודק את מה שקורה אצלך.
כנראה. אז זה לשאלה שלך, אז בהחלט יכול להיות, ואני מניחה שיש הרבה אנשים ש... אני מניחה שיש הרבה יותר אנשים שהם נשאים, אנשים שיודעים שהם נשאים, אבל זה שבן אדם נשא, זה עדיין לא אומר שהילד שיוולד לו יהיה חולה במחלה. בן אדם נשא הוא בן אדם בריא. הבעיה היא אם שני בני הזוג הם נשאים, ואז העובר יש לו סיכוי של 1-4 להיות חולה במחלה.
לא רק נשא אלא חולה.
לא, אם העובר הוא נשא הכל בסדר. הוא יכול להעביר את זה הלאה, כלומר אם העובר הזה יתחתן עם מישהי שהיא נשאית, אז יהיה סיכון של 1-4.
שניים עם גם יוצרים ילד, יוצרים עובר חולה בדוק.
חולה?
בטוח, 100%. ובמקרה הספציפי הזה הם הלכו ועשו את כל הבדיקות שצריך, ובכל זאת...
במקרה הספציפי הזה הייתה הרשלנות, מה שנקרא, שכל מי שנגע באישה הזאת במהלך ההיריון.
כן.
כי כבר מתחילת ההיריון, אני מזכיר לך שהבדיקות הסקר הרגילות היו תקינות, והאישה הזאת עשתה את כל הסקירות, הכל באופן פרטי. הלכה ועשה סקירת מערכות ראשונה, ואז הרופא רואה שאחד העוברים קטן. קטן להגיל ההיריון. והוא מצא פתרון מאוד נוח, הוא אמר, טוב, אז בוא נשחק קצת בתאריכים. נראה לי שאת לא זוכרת מתי היה מועד הווסת האחרונה. אבל זו אישה סופר מסודרת. והיא ידע בדיוק, אבל הרופא נתן לה להבין שאולי משהו לא בסדר, אולי היא שכחה. ופשוט תיקן את גיל ההיריון, אז פתאום הגודל של העובר הסתדר. ואחר כך כשהיא מגיעה למעקב הריון...
זו נשמעת מהצד למי שעוסקת בתחום כרשלנות...
חמורה מאוד.
חריפה.
והרופא נתבע. יש פה הרבה מאוד גורמים שנתבעו בתביעה הזאת. עכשיו, הריון תאומים...
זאת אומרת, לא יכול להיות שבאמת היא לא ידעה בדיוק מתי הייתה הווסת האחרונה, וההערכה שלו היא, מה שנקרא, הערכה של הרופא הסביר?
יכול להיות, אבל אני יכולה להגיד לך מזה שאני קראתי עד היום... המון תיקים רפואיים של נשים, כשאישה מגיעה לרופא שעושה לה מעקב הריון והיא לא בטוחה, במועד הווסת האחרונה, אז כתוב, הווסת האחרון לא ידוע. ואז איך קובעים את גיל ההיריון? קובעים אותו לפי האולטרסאונד הראשון שהרופא עושה בקליניקה. אבל פה זה לא היה, כשהגיעה לרופאת קופת חולים, עוד לפני שהגיעה לעשות אולטרסאונד סקירת מערכות, כשהיא מגיעה לרופאת קופת חולים, האישה אומרת, בבירור, מה המועד של הווסת האחרונה? כלומר, לא היה פה בכלל מקום לחשוב שיש פה איזושהי טעות. וכשאותה אישה מגיעה למעקב הריון בסיכון, כי הריון תאומים הוא הריון בסיכון, זה לא כי חשבו שיש איזושהי בעיה, והרופא בבית החולים תופס את הראש ואומר, איך זה יכול להיות שעשו לך תיקון, מה פתאום, אסור היה לעשות פה תיקון של גיל הריון, ומפנה אותה מיד לייעוץ גנטי, ואישה הולכת ועושה ייעוץ גנטי, והפעם כן שואלים אותה, והיא מספרת שיש לה בן דוד בחול, על הרצף האוטיסטי, והיא מספרת שהיא מלקות למידה, וממליצים לה לעשות בדיקת מי שפיר ובדיקת צ'יפ גנטי, והיא עושה את הבדיקות האלה. ומתגלים חוסרים, רק שהרשלנות החמורה כל כך של הייעוץ הגנטי באותו בית חולים, שבאו לאישה, בעצם לבני הזוג, ואומרים להם, תשמעו, אנחנו רואים חוסרים שאנחנו לא כל כך יודעים למה לשייך אותם. מבחינתנו המפתח זה שגם אצלך, גם סוג גם לאימא בדיקה גנטית, גם אצלך יש את אותם חוסרים, כנראה זה מורש ממך, ואם את בסדר, אז כנראה שגם העוברים בסדר. מה שהם שכחו להגיד לה, או לא ידעו, או לא קראו מספיק מאמרים, או שכחו, אני לא יודעת מה, זה שכבר כמה שנים לפני זה פורסמו מחקרים מאוד גדולים, בספרות הכי נחשבת בגנטיקה, שלפי המחקרים האלה חוסרים בדיוק במקום שהיו אצל אותם תאומים, יכולים לגרום לאוטיזם. וזה מה שקרה פה. ואם היו אומרים להורים, גם בשלב הזה של ההיריון, גם בשבוע 30 להיריון, שיכול להיות שהעוברים שלהם עם אוטיזם קשה, והיו עושים הפסקת הריון. זה זוג הורים שהחיים שלהם נהרסו. הורים צעירים שיש להם שני ילדים שהם 100% נכים.
מה הם היו צריכים לעשות באותה נקודת זמן? ללכת לייעוץ גנטי בבית חולים נוסף?
לא, ההורים לא חשבו שהם צריכים, קיבלו ייעוץ גנטי. סומכים על הגנטיקאים, שאמרו להם, תקשיבו, זה ככל הנראה המפתח, או לפענוח של מה של הממצאים, זה שזה מורש מהאימא.
אני מקשיב לה, אני מקשיב לך, והשיחה הזאת היא מצמררת בהרבה מובנים, היא בטח יחסית לתוכניות אחרות שלנו כאן, ואני אומר לעצמי, רגע, אז אם אני רוצה לקחת ברצינות את הנושא של הייעוץ הגנטי, אי אפשר לתת לרשנות של בית חולים, להרוס לך את החיים, אז אני מבין ממך שייעוץ גנטי אחד הוא לא מספיק, צריך ללכת לעוד אחד, ולעוד בית חולים, ועוד בית חולים, כי זה לא ממש עוזר לנו היום לתבוע את בית החולים ואת אותו רופא, כי אף אחד לא יוכל להחזיר את הגלגל לאחור.
אתה צודק בתפיסה, אני רק לא חושבת שזה מעשי. אני לא חושבת שאנחנו צריכים להיות מונעים מפרנויה, בסדר? רשלנויות קורות, קרו בעבר, הן קורות וגם יקרו בעתיד. אני חושבת שיותר מקרים שבהם ילדים נולדים תסמונות גנטיות, בגלל שרופאים לא מסרו מספיק מידע להורים, וההורים בכלל לא ידעו על האפשרות לעשות את הבדיקות האלה. אגב, נניח בדיקת הצ'יפ הגנטי היא לא בדיקה במימון של קופת חולים, היא בדיקה במימון של קופת חולים רק אם נניח שבבדיקות האולטרסאונד רואים משהו לא תקין.
היא בדיקה יקרה?
בערך 2,000 שקלים.
לא מבוטל, סכום
לא מבוטל. לא מבוטל, אבל אני יכולה להגיד לך שלא מעט זוגות ישקיעו את הסכום הזה, כמו שמשקיעים בסקירת מערכות. יש זוגות שבוחרים לעשות סקירת מערכות דרך קופת חולים, יש זוגות שבוחרים לעשות במסגרת פרטית. למה? כי במסגרת הקופה לרופא יש רבע שעה להקדיש למטופלת, וסקירה פרטית יש שעה, או שעה וחצי, או כמה שצריך.
ותראי מה זה, הזוג הזה שתטפלת בהם עשה את הכל.
פרטי.
פרטי? ובכל זאת?
הוא עשה פרטי את הסקירות, אחר כך, בדיקת הצ'יפ כבר הייתה במימון של הקופה, כי ראו פה משהו שהוא לא תקין.
אני מבין, תגידי, הייתי רוצה לסגור את השיחה שלנו דווקא בשאלה אחרת על הנושא של הייעוץ הגנטי. כמה מאנשים מסתובבים שם בחוץ עם ילד עם פגם, והם בכלל לא יודעים שזה תולדה של רשלנות של בית החולים, וזה קשור איכשהו לייעוץ גנטי שלא ניתן להם?
אני חושבת שיש הרבה מאוד. אני גם אגיד לך מזה שאני באמת מלווה הרבה מאוד משפחות שנמצאות במצב המאוד לא פשוט הזה. בשנים הראשונות בכלל ההורים עסוקים בלנסות ולהבין איך מתמודדים ממה שנפל עליהם. תביעה מהסוג הזה אפשר להגיש בסך הכל עד 7 שנים ממועד הלידה. זה פסק דין, פסק דין המר, שהוא שינה בצורה דרמטית את ההתייחסות ואת תקופת ההתיישנות בתביעות מהסוג הזה. ובשנים הראשונות אנשים בכלל לא פנויים רגשית לזה, חולפות 4-5, לפעמים אפילו 6 שנים, ואז אם יש להם מזל, אז הם שומעים או מחבר, או משכן, או קוראים בעיתון על איזה מישהו שקיבל, ורק אז מתחילים לבדוק. הרבה מאוד משפחות להערכתי מפספסות את התקופה, את חלון ההזדמנויות הקצר הזה לבדוק. אני חושבת שמי שיש לו בבית ילד שסובל ממחלה גנטית, צריך לבדוק. אני לא אומרת שכל מקום יש עילה לתביעה. אני מניחה שיש הרבה מאוד מקרים שאין מה לעשות. אולי זה משהו שלא ניתן היה לעלות עליו, אבל כדאי לבדוק.
למה כדאי?
כדאי לבדוק כי אם התביעות הללו מתקבלות, מדובר בסכומי כסף מאוד גדולים, וחשוב להבין, זה לא שפתאום ההורים מתעשרים ויכולים לבנות את בית חלמותיהם, או לנסוע לטיול מסביב לעולם ולהפסיק לעבוד. לא. זה כסף שאמור להיות בצד לצורך טיפול בילדים. צריך להבין שהילדים האלה הם ילדים מאוד פגועים, כשהם ילדים, וגם יהיו מאוד פגועים כשהם יהיו אנשים בוגרים. ובעצם המטרה של הפיצוי זה לאפשר לאותם תינוקות ואנשים לעתיד לחיות כמו שצריך. אם הם עם 100% נכות ולא יכלו לעבוד ולהסתכל למחייתם, אז בית המשפט יפסוק להם פיצוי כאילו הם עובדים ומסתכרים שכר ממוצע במשק. אם אותם ילדים יצטרכו עזרה של 24/7, אז בית המשפט ייתן פיצוי של מטפלת שתגור איתם ותהיה איתם. אותם תאומים שסיפרתי לך עליהם, הם לא יכולים והם גם לעולם לא יוכלו לצאת מפתח הבית לבד. אם הם ייסעו בתחבורה ציבורית, הם צריכים מישהו שמלווה אותם, הם לא יוכלו להוציא רישיון נהיגה, הם לא יוכלו לעבוד. הם צריכים טיפולים של ריפוי בעיסוק ושל ריפוי בדיבור, ויצטרכו טיפול של פסיכולוגים, ויצטרכו המון המון דברים ועזרי למידה. והמטרה של בית המשפט היא לפצות בראשי נזק, כלומר אני מסבירה את זה הרבה פעמים ללקוחות, ראשי נזק זה בעצם מגירות פיצוי, כדי שהם יוכלו להתקיים כמו שצריך.
ובתביעות כאלה שליווית והצלחת להוביל לפיצוי, בהחלט יכולה לראות שמובטח לאותו ילד, לאותה משפחה, איזשהו עתיד קצת פחות נוקשה.
תראה, זה הסיפוק שלי בתיקים האלה, שכשאני מסיימת לטפל בתיק, אני יודעת שלילד הזה יש בצד קופת פיצוי גדולה, והוא יוכל בעצם להשתמש בכסף הזה, כדי לחיות חיים כמה שיותר נורמליים, על אף הנכות המאוד קשה שלו.
כבר 20 שנה את עושה את זה, ובטח פעם אחר פעם מגיעים אלייך תיקים יותר ויותר עצובים. ובכל זאת את ממשיכה, ולוקחת על עצמך עוד תיק ועוד סיפור. ישנה טוב בלילה?
זה לא פשוט. זה לא פשוט, אבל אני אספר לך שלפני שנה בערך, אחד מהתיקים שסיימתי לטפל בהם, שם זה היה תיק של ילד שהוא סובל מ-100% נכות עם שיתוק מוחין, כתוצאה מניהול קושה של מעקב הריון, לא קשור לגנטיקה. והוא 100% נכה עם שיתוק מוחין, אבל הוא שכלית לא פגוע, יושב בכיסא גלגלים ולא מזיז כמעט שום דבר. וכשהם הגיעו אליי בעצם עם סיום התיק, ולקחת בעצם, אחרי שהוא קיבל את הפיצוי, ולקחת את הקלסרים של החומר הרפואי, אז פעם ראשונה שראיתי אותו, האמא באה איתו, ולפני שהם יצאו מהמשרד, אני לא אשכח את זה בחיים. הילד הסתובב, הסתכל עליי, ונתן לי כזה חיוך שכאילו, וואו, מבחינתי זה שווה הכל. אז כשקצת קשה, אני נזכרת בחיוך הזה של הילד הזה.
זה מחזיר אותך לתחילת השיחה. כשאת אומרת שצריך להציג בפני כל מי שמתחיל הליך של הריון, את כל הנתונים, לתת לו את האפשרות להחליט אם להפסיק הריון, ומתי להפסיק הריון, ומתי יותר פשוט לקבל החלטה איומה של להפסיק הריון או לא. והנה את אחרי 20 שנה כבר ראית לא מעט ילדים פגועים, קשה. וכנראה גם ראית הורים שמתמודדים עם הנכות הזו. אבל אולי גם יש להם רגעים קטנים של אושר. אולי יש סיבוב כזה של חיוך כזה שתופס אותם ו... אני לא יודע אם ההורים האלה ככה ביני לביני, אם הם אומרים לעצמם, חבל שזה קרה, הייתי מוותר על הילד הזה. דווקא את כמי שכבר 20 שנה בתוך זה, יכולה לענות על זה יותר בביטחון. באמת נכון להפסיק הריון במקרים כאלה?
תראה, זו שאלה ש... לא רק שאי אפשר לענות עליה ברגע שיש ילד בבית, אלא גם בית המשפט העליון קבע שבמדינת ישראל אנחנו בכלל לא מוכנים לחשוב על השאלה הזאת. זה היה אותו פסק דין המר שהזכרתי לפני כן. לפני כבר תקופה, בית המשפט העליון שינה הלכה שהייתה קיימת במשך עשרות שנים. עד לאותו פסק דין, למעשה תינוק שנולד, שהוא סובל מאיזשהו פגם שלא הובחן במהלך הריון, היה מגיש תביעה, כשעילת התביעה הוא היה טוען טוב מותי מחיי. וההורים שלו, כשהם היו נחקרים ועומדים על דוכן העדים, היו צריכים להסתכל לילד בעיניים ולהגיד, היה יותר טוב שלא היית פה. ובית המשפט העליון אמר שאנחנו במדינת ישראל, שאנחנו מדינה יהודית, שאנחנו מקדשים את ערך החיים, אנחנו בכלל לא מוכנים לדון בשאלה הזאת, ומאז פסק הדין הזה, פסק הדין הזה עשה גם הרבה בעיות לטובים, כמו שאמרתי, במיוחד קיצור תקופת ההתיישנות, אבל בראייה הערכית שלי, אני חושבת שהוא עושה משהו גדול מאוד, כי אתה לא יכול להסתכל על ילד ולחשוב, כשההורים כבר, הילד קיים והם אוהבים אותו, אתה לא יכול לחשוב מה היה אם הוא לא היה קיים. ולכן, בעצם מי שמגיש את התביעות האלה, זה לא הילד, זה ההורים. ומה שההורים בעצם טוענים, הם מבקשים פיצוי על העלויות הנוספות שיש להם, כי הם צריכים לגדל ילד שהוא סובל מאיזושהי נכות. והיום כבר לא צריך לשאול את ההורים, האם אתם הייתם עושים הפסקת הריון, או להסתכל לילד ולהגיד טוב שלא היית פה, אלא היום יש חזקה שקבועה. החזקה באה ואומרת, שאם מדובר בפגם, שאילו ההורים היו פונים לוועדה להפסקת הריון, אז המומחים שהיו יושבים בוועדה להפסקת הריון, היו מאשרים את ביצוע הפסקת הריון, ההנחה היא שההורים היו מבצעים.
עורכת הדין עדי וייס, מרתק לדבר איתך. אני מניח שלא משמם אצלך במשרד. הרבה דמעות כנראה זולגות, אבל כנראה גם יש איזה תיקון עולם קטן שאת מצליחה לעשות, כשאת מטפלת בהורים כאלה.
לגמרי.
אני מודה לך על השיחה המעניינת הזאת. אני מאחל לך שתצליחי גם בתיק הספציפי של אותם תאומים, וגם בתיקים אחרים שאת מלווה כרגע, ועוד תלווי בהמשך.
תודה רבה.
תודה רבה שהתארחת. תודה רבה לכם שהזנתם לנו. אני אדי סוברי, כאן בפודקאסט מה הקייס.